כאן רשת בית. ליאן וילדאו ועמית לויטל. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם, שבוע סוער במיוחד, עם מבט לסוף שבוע ספורטיבי עם סימן שאלה. עונת ה-NBA שרק חודשה עלולה להגיע לסיומה, והרקע המחאה נגד האלימות המשטרתית נגד הקהילה השחורה בארצות הברית, תכף העדכונים. ומה עם לאו מסי, האם מנצ'סטר סיטי זו אכן התחנה הבאה, או שמא ברצלונה תוכל לגרום לפרוש לעשות סיבוב פרסה? והקורונה משפיעה לא רק על הליגה האירופית, משחקה של מכבי חיפה בוטל, גם על מחזור הפתיחה של הליגה הלאומית שיוצאת לדרך הערב, שני משחקים נדחו עקב הדבקות. ורגע לפני שגם ליגת העל חוזרת בסוף השבוע, סוכם על הקלות לשחקנים בליגות המקצועניות, לא יידרשו עוד לבידוד, מיד הפרטים. שלום עמית לבנטל.
שלום ליאן וילדאו, יש לנו נדבקי קורונה גם לא רק שקשורים לכדורגל הישראלי, גם בטופ של הכדורגל האירופי, ארבעה שחקנים בצ'לסי, כוכב מנצ'סטר יונייטד פול פוגבה, וגם קשר נבחרת צרפת נוסף מטוטנהאם אין דומבלה, כולם עם קורונה. ותשמע, הולכת להיות עונת כדורגל מאוד לא פשוטה עם הנגיף.
מיד נרחיב גם בעניינים הללו. כאן ספורט שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי כאן בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים אריאל מור, בתל אביב משה מושקוביץ, כולנו איתכם עד חמש. ולוינטל, אנחנו מתחילים עם פרסום ראשון שלנו כאן ספורט. מחר תודיע ממשלת סלובקיה להתאחדות הסלובקית, האם היא בכלל מאפשרת לנבחרת סלובקיה להגיע לישראל לצורך משחק ליגת האומות בשבעה בחודש הבא. ישראל מוגדרת מדינה אדומה מבחינת מצב הקורונה. בוא נשמע יחד את הדברים שאומרת לנו דוברת ההתאחדות הסלובקית, מוניקה יוריגובה. בעניין הזה, הדברים עוד עלולים לראות יותר גרוע מה שאמרנו בפתיח מחר.
Tomorrow will be the decision. At the moment, we are ready to come to Israel. We are speaking with UEFA too.
And UEFA tells the game is on, as scheduled.
I don't know at the moment. At the moment, is everything like we are going to play the match in Israel. The situation at the moment is like this. Maybe will be some change on Friday. So I will wait.
You as a Slovak national association need the approval of the government in Slovakia.
That's right.
That approval you got.
We are waiting till tomorrow, and if we didn't get it, we must talk about it with UEFA, and you know it's process. I don't know exactly.
אז אם נסכם את הדברים ששמענו זה אתה מדוברת ההתאחדות הסלובקית, והמילות המפתח לבנת עליהם, at the moment, כרגע הם יגיעו לישראל, אבל מחר יקבלו את ההודעה, האם הם יכולים, ממשלה הסלובקית, או לא יכולים, ושוב היא אומרת at the moment, לי זה מריח קצת לא טוב, מה לך?
יש חשש מוצדק שיכול להיות שיהיה בעיה, אנחנו מדינה שמוגדרת כמדינה אדומה, סלובקיה, אתה יודע, יש פה עניינים מנהליים שצריכים להיפטר על ידי אנשים ספציפיים, אתה יודע, לדאוג.
גם אצלם, כי גם אצלם תהיה חובת בידוד עם שחקנים מגיעים לפה, כמו ש...
אבל כשמדברים על בידוד, אתה יודע, זה לא עונה על הפתרון. אנחנו עכשיו הולכים בתחילת ספטמבר לפגרת נבחרות, מלא נבחרות, מלא שחקנים, הולכים לטוס ואז לחזור, ואז מיד יתחילו הליגות. אז אתה יודע, צריך פה מחשבה איך אתה עושה את זה במקביל, וכמובן דגש על בדיקות לכל אחד שמגיע לפני שמשחקים, דברים כאלה.
אז תכף נחיל מה עושים בליגה שלנו כדי לפתוח אותה, כי יש מתווה חדש שמאפשר לשחקנים לצאת מבידוד, אבל שוב אם נחזור לדברים של מוניקה יוריגובה, דוברת ההתאחדות הסלובקית, היא אומרת, אני לא יודעת כרגע, ייתכן שיש שינוי, כרגע אנחנו מחכים עד מחר, כרגע אנחנו מגיעים לישראל, מחכים עד מחר, כדי לדעת סופית, ואם לא נקבל את האישור בממשלה, אנחנו צריכים לדבר עם UEFA, זה התהליך. מה UEFA תעשה אם הם מודיעים להם שהם לא מגיעים? הם יפסידו טכני? אנחנו נפסיד טכני? מה יהיה?
תראה, יש פה בעיה, קודם כל, אין הרבה יותר מדי חלונות שיאפשרו לך להשלים את המשחק, ובסופו של דבר, אתה יודע, שאתה מדבר על טורניר כמו ליגת אומות, אתה חייב להשלים אותו איכשהו, וזה הולך להיות משימה קשה, לא רק בארץ ליאן, באירופה, באיטליה, צרפת, ספרד, עוד מדינות, יש עלייה מאוד מאוד גבוהה בימים האחרונים ושבועות האחרונים בכמות הנדבקים. אנחנו באמת הולכים לתקופה מאתגרת.
ונזכיר שעוד הנבחרת ביום שני יוצאת עוד לפניכן לסקוטלנד, למשחק חוץ בגלאזגו, גם בכל מיני תנאים כדי להבטיח את בריאות השחקנים, כך שאנחנו עוד צפויים בוודאי לידיעות בנושא הזה של קורונה ונבחרות כפי שציינת. היום ווילי רוטנשטיינר מדבר במסיבת עיתונאים ראשונה למעשה לקראת משחקי ליגת האומות, גם על הסגל שהוא זימן, גם על ערן זהבי שמגיע היום ארצה ומקבל את השחרור מגואנג'ו R&F, תכף תרחיב על זה לבנטל, להבדיל מדיה סבא שלא מקבל את השחרור. זה מאוד הרשים את רוטנשטיינר, המאבק של זהבי כן להגיע לשחק בנבחרת, הנה מה שהוא אומר.
ערן זהבי, for me, amazing attitude for the Israel national team. What he did, it's a role model to fight, to be part of this, and I think it's his greatest wish and goal to stay in this Nations League and to qualify for a final or for a final round in next year. So he wants to do this, and I think we will see in the future. I only want that he has, as soon as possible, a new club where he trains, where he plays, and he is back in this normal rhythm.
טוב, אז לפי מה שאומר רוטנשטיין, שמחמיא לרן זהבי שהוא מודל לחיקוי, והתשוקה שלו להגיע לנבחרת והרצון שלו, הוא אומר גם, אני מקווה שתהיה לו קבוצה מהר ככל האפשר, וזה אומר שרן זהבי, על פי כל האינדיקציות, עוזב את גואנג'ו R&F, כשהידיעות מטורקיה מדברות על פנרבחצ'ה.
כן,
תמורת סכום לא קטן, 2.5 מיליון, כלומר לא לגואנג'ו, אלא כשכר, 2.5 מיליון יורו עונתי, ועוד מיליון יורו מענק חתימה, כך שאלה הסכומים שמדובר בהם אם וכאשר.
כן, התחלנו את הקיץ הזה כששון וייסמן היה מועמד גלת השראי, בסוף שון וייסמן ילך לשחק כנראה בספרד והידוליד, והנה הקיץ הזה לקראת סיום עם זה שזהבי עובר לפנרבחצ'ה, הקבוצה השנייה הגדולה של איסטנבול.
לא, לא, לא נברך על המוגמר, אבל כנראה שיש
לא, מגעים. עדיין לא, אבל צריך להגיד, הוא גם התחיל, כל הסימנים שם, גם הדיווחים, גם העניין שלו התחיל לעקוב אחריהם ברשתות החברתיות, וזהבי, תשמע, כיף, כיף לראות אותו. אני מאוד מקווה, בוא נגיד ככה, שהוא חוזר לכדורגל האירופי, ואני רק רוצה להזכיר לך, זה לא רק העניין, כל המאבק הזה לצאת מסין עם הרשויות בסין, זה בעיקר פתיחת העונה החלשה של גואנג'ו R&F, שגם, אתה יודע, די הוציאה לו את החשק להישאר שם. הם חטפו תבוסה 5-1 במחזור האחרון, 7 נקודות בשישה מחזורים.
סבא כבש, אבל לא קיבל את השחרור להגיע לנבחרת, כדי לא לפספס את סוף העונה של סין למעשה.
כן, וזה אחת הבעיות. ואגב, אם אתה שואל אותי לערוך עכשיו את ליגת האומות בתקופה הזו, וגם שידענו מראש מה הולך להיות, זה רעיון שאיך נאמר, לא חכם בלשון המעטה.
מילה לפני שנמשיך לעניין ה-NBA על הסגל שבוחר רוטנשטיינר להעמיד לקראת המשחקים הללו בהנחה שהם ייצאו לפועל כמתוכנן.
כן, תשמע, אני חושב שאחת הנקודות הבולטות זה הבעיות שיש לנבחרת ישראל בהגנה. תיקח למשל עמדת מגן שמאלי, יש לך מגן שמאלי טבעי אחד בכל הסגל, טוואטחה, וללא ספק ההגנה חלק מדאיג, אחד החלקים הכי מדאיגים אצלנו בנבחרת.
ג'ואל אבו חנה, אולי זה הפתרון, שחקן שלא שחק מעולם בנבחרת ישראל, העדיף אותה על פני נבחרת פלסטין, בחור שגדל בליגות בגרמניה, משחק בלוגנסק, באוקראינה, והבחנו אותו. גם רוטנשטיינר אמר שהוא לא מספיק מכיר אותו, ראה אותו בווידאו, אבל התרשם ממנו עכשיו בהתכנסות הזו.
כן, אנחנו מדברים על ג'ואל אבו חנה, עם אבא ישראלי, ישראלי ערבי, והם גרמניה, ואבו חנה גדל בלברקוזן, שיחק עם קאי הוורץ בקבוצות הצעירות של לברקוזן, אפילו הגיע לנבחרות גרמניה בגילאים הצעירים, אבל אז
לא בונים עליו להרכב אותם,
כן, אני גם חייב להגיד לך שהקריירה שלו לא הצליחה להתפתח לאן שהוא קיבה, הוא הלך לקייזרסלאוטרן, משם המשיך לאוקראינה, לפחות הוא משחק עם מקס גרצ'קין, שם בקבוצה האוקראינית שלו, שקצת ככה יכול להזכיר לו מה זה ישראליות.
טוב, אז זו הנבחרת לקראת ליגת האומות, סקוטלנד, סלובקיה. נקווה שסלובקיה אכן תגיע לכאן. עדיין סימן שאלה, מחר נדע. עכשיו, למה שקורה ב-NBA, יותר נכון, מה שעלול לא לקרות, וזה אומר שאולי העונה לא תימשך, אלא אם כן יימצא איזשהו פתרון, שאף אחד לא יודע בעצם מה הוא גם. בוא נצרף לשיחה שלנו את יואב בורוביץ'. אהלן, יואב.
היי, חברים.
הנה, יפתחו לך שם את המיקרופון כמו שצריך, ואנחנו נשאל אותך, בעצם השחקנים ברגע שהם הלילה החרימו, אפשר לומר, 3 משחקים, זו מחאה חברתית על עניין אלימות משטרתית נגד שחורים, הליגה כולה חודשה בסימן הזה, והפעם זה הולך לקיצון, לאירוע חסר תקדים של ביטול משחקים. מה השחקנים מצפים שיקרה כרגע כדי בכל זאת לחזור לשחק?
זהו, ליאן, ספק אם השחקנים סגורים בינם לבין עצמם, המחאה הזו הייתה די ספונטנית של הרגע האחרון של קבוצה אחת, מילווקי בקס, שבעקבותיה הצטרפו כל הקבוצות האחרות, גם לא נעים להן כמובן לעשות משהו שונה ממה שהחליטה מילווקי, אבל צריך הכל בתוך ההקשר הזה של השהות המאוד ארוכה בבועה באורלנדו, בועה מאוד מאוד מפנקת, אבל מאוד סוגרת אותה מהעולם החיצון, מהקהילות שלהם, מהמשפחות שלהם, מהמחאות שיש בכל רחבי אמריקה, ולא מעט אנשים, ביניהם שחורים, מאשמים את שחקני ה-NBA והליגה, שהיא לחם ושעשועים. אז ה-NBA אומרת, אוקיי, תעשו מכאן, מתוך הבועה, תעשו את המחאה הזו שלכם, אבל בינתיים הרבה שחקנים כבר מרגישים בזיוף, ויש כמה שחקנים משמעותיים שאומרים, אנחנו רוצים פשוט להפסיק את הליגה לאלתר, לפוצץ את הכל.
קליפרס ולקרס הם ראשי המוחים, אם נגדיר זאת כך, לברון ג'יימס מתחיל להתבטא בחריפות.
כן, אבל עוד לא...
למרות שבעבר הוא דווקא לא היה כל כך בעד המחאה.
הוא היה בעד החזרה לאורלנדו, ואני גם בספק אם עכשיו לברון ג'יימס באופן אישי בעד ביטול הליגה, יש לו גם הרבה מה להפסיד מהבחינה האישית ספורטיבית, אבל בכלל, לברון ג'יימס גם מאשים את מילווקי שהיא קיבלה את ההחלטה לבד לאחים ולא התייעצה עם יתר הקבוצות. כלומר, השחקנים נפגשים היום בשש בערב, איגוד השחקנים, והם ירוצים לקבל את ההחלטה שלהם, מה העמדה שלהם. במקביל, הנהלת הליגה ובעלי הקבוצות ייפגשו וגם הם רוצים לקבל את ההחלטה שלהם. בסופו של דבר תהיה החלטה משותפת, אבל צריך להבין, ב-NBA של היום, הכוח של השחקנים הוא לא פחות ואף יותר גדול מהכוח של הבעלים. אדם סילבר לגמרי כמעט תמיד הולך עם השחקנים, קולו לא נשמע ומפחד.
אבל צריך יואב ולוינטל להסביר. רגע, צריך להבין שאנחנו לא יודעים, לוינטל, בכלל מה הדרישה של השחקנים, כי בסוף הדרישה היא לא מה-NBA. ה-NBA אפשרו להם למחות. הדרישה היא לשינוי חברתי. הכל בעקבות הירי על ג'ייקוב בלייק, לירי של שוטרים, שבעה כדורים בגבו של האיש הזה, שזה הציף שוב את המחאה, אבל זה, אין איזשהו הישג שהם יכולים לקבל כדי לחזור לבנטל.
הם רוצים פשוט לשנות את המציאות באמריקה, ולעשות הכל כדי לשנות את המציאות, וחלקם אומרים צריך להקריב קורבן. לא מספיק רק להגיד אנחנו רוצים שינוי, צריך לעשות משהו ולהקריב מעצמנו, כדי באמת להביא לשינוי. אבל רוב שחקן ה-NBA, אני חושב, יעדיפו את הכסף המאוד גדול שהם מקבלים. צריך להבין, מזכורת ממוצעת בליגה הזו היא 7.5 מיליון דולר. אין עוד ליגה בעולם, אין עוד ארגון עסקי בעולם שמשלם כל כך הרבה לעובדים שלו. אם השחקנים באמת יפוצצו את הליגה, הם יפסידו, ככל הנראה, כל אחד מהם כמה מיליוני דולרים, וזה מה שצריך לראות. האם הם יסכימו לעשות את ההקרבה הזו? אין ספק שחלקם רוצים בכך, אבל אני בטוח שגם יש כאלה שלא רוצים בכך. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות לאן זה ילך, אבל שוב, ה-NBA נמצאת בחזית של המחאה החברתית, והספורט האמריקאי והספורטאים האמריקאי עושים דברים שספורטאים בכל מדינה אחרת לא יחלמו לעשות.
כן, צריך להזכיר, עכשיו אין NFL, אז ה-NBA יש לו את בפלייאוף גם במה מרכזית להביע את המחאות. תראה, יש בפוליטיקה האמריקאית חוק, כל מה שקורה בשנת בחירות קשור לבחירות. אז אני רוצה לשאול אותך, יואב, אם נגיד האירועים האלה היו קורים בשנה אחרת, לא חודשיים וקצת לפני בחירות, אם גם השחקנים היו לוקחים עמדה כל כך תקיפה, שאלה, אני רק מזכיר לך, היו גם בעבר מאומות, פרגוסון, מיזורי ועוד.
אגב, עכשיו, חבר'ה, עכשיו זה גם לא רק כדורסל, כלומר, גם ה-WNBA, כדורסל אנשים, יש שם מחאות ובוטלו משחקים.
ובטניס,
נעומי אוסאקה. טניס, נעומי אוסאקה פורשת מטורניר, כי היא גם כן רוצה להביע סולידריות.
כולם, זה גם אפקט עדר כלשהו, כמובן, וגם להשיב לשאלה של עמית, אז אני חושב שאין ספק, אתה צודק, זה הכל מועצם כמה חודשים לפני בחירות. עכשיו באמת מגדירים את הבחירות האלה באמריקה, גם בימין וגם בשמאל, כבחירות החשובות ביותר אי פעם, מאבק צמוד ומדמם בין ביידן לבין טראמפ, אמריקה מאוד חצויה. אין ספק איפה הצד של ה-NBA במתווה הזה, הם בצד השמאלי של המפה, כמובן רובם, ויכול להיות שזה באמת חלק מזה, אבל גם חלק מהאמריקאים מדברים, גם בימין וגם בשמאל, מדברים על הצביעות שיש בליגת ה-NBA. כי מצד אחד, כל לילה מנגלים שם את ההמנון האמריקאי, וזה בזמן שאדם סילבר אומר לשחקנים, כן, תמחו כנגד המשטרה. מה זה המשטרה? המשטרה זה גוף של השלטון, גוף של המדינה, זה היינו
הך. מי שומר עליהם בבועה.
אז אתם מתעקשים כל לילה לנגן את ההמנון, אבל תקראו ברך, אבל אתם קוראים ברך בזמן ההמנון. מצד שני, אתם עושים את הכסף הגדול באורלנדו, כי אתם לא רוצים להפסיד מיליארדי דולרים, אתם לא חלק מהמחאה, אבל אתם רוצים כן להיות חלק מהמחאה. אתם לא אומרים מילה נגד סין, אבל אתם אומרים הרבה מילים רעות נגד אמריקה.
אמריקה. כי סין עושה עסקים במיליארדים ביחד עם ה-NBA, ואז שההונג קונגים המסכנים מוחים נגד הסינים, ה-NBA שותקת. כלומר, כן. יש לא מעט צביעות בכל העניין הזה.
כן, גם נגיד, מוסר כפול, מוסר כפול.
הקומישינר של ה-NBA, אדם סילבר, הוא חבר אישי קרוב ביותר של איוונקה טראמפ וג'רד קושנר. אבל הוא מתנהג באמת כמו אחרון הליברל עם כל הזמן, מפחד לפתוח את הפה, והוא באמת נגרר אחרי שחקנים. השאלה באמת, האם לשחקנים יהיה קו אחיד?
בשורת תחתונה, משפט לסיום. אנחנו, לדעתך, הליגה תימשך, אם יימצא המתווה להשאיר אותה עם איזושהי אמירה, או שאנחנו הולכים פה למשבר יותר גדול.
זאת השאלה היחידה באמת שרלוונטית, האם ה-NBA תבטל את הליגה או תמשיך. לפי דעתי זה קרוב כעת, אבל אני...
קרוב לביטול?
קרוב לביטול, זה 50-50, okay. אבל okay. אני חושב שבסוף ילכו עם הכסף הגדול, זאת תחושתי. אני מאוד יעריך את הליגה, ובאמת נגיד וואו, כי לא היה אקט חברתי כזה, אם הם באמת מבטלים את הליגה, זה באמת חתיכת הקרבה.
אבל מה הם ישיגו? אתה מבין, מה, כשמייקל בראון מת בבולטימור, אז הפסיקו את הליגה. עכשיו כל פעם ש... אתה יודע, אפילו...
זו שאלה.
אני אגיד לך
מה... מוחמד עלי לא התחרה כמה שנים בגלל ההתנגדות שלו למלחמת וייטנאם, והוא לא יכל להתחרות, וויתר על מיליוני דולרים, אבל הוא לא ויתר על עמדתו העקרונית.
כן, אבל לא מדובר פה על מאות שחקנים, פה על בן אדם אחד.
ולא רק זה, גם יש פה עניין נוסף. תשמע, אתה יודע, יריות, כל מה שקרה שם, אתה יודע, אפשר להסכים שנהגו בחומרה רבה מדי, אפילו יותר מדי כוח, הכל נכון, אבל אתה לא יכול להיות גם השופט וגם התליין, אתה לא יודע.
גם יש מלחמה ברחובות ארצות הברית, בואו נגיד את מה שקורה שם בגטאות, ובמה שנקרא באינר סיטי של הערים הגדולות, זה מלחמות סמים וכנופיות, ובאמת, אני לא מרחם על השוטרים שצריכים להיכנס לשם ולנסות להשליט סדר, וגם יש המון המון שוטרים שחורים, זה לא כל השוטרים לבנים, ממש ממש לא, יש אפליה מתקנת, והמון שחורים בתור שוטרים, זה מאוד מעניין.
טוב, גלשנו אבל למחוזות שהם לא ספורטיביים כבר.
לא, אבל זה הכל מתקשר בסוף לספורט, וזה מאוד נתון במחלוקת.
אנחנו נצטרך להיות עם אוזן קרויה למה שקורה, כפי שאמרת באותה פגישת שחקנים. יואב בורוביץ'.
תודה לכם, תודה רבה.
טוב, ממשבר אחד, להבדיל למשבר אחר, לבנטל, אנחנו מדברים על משבר מסי וברצלונה, והידיעות הן כמעט חד משמעיות על כך שמסי לא מתכוון להתחרט, אלא לעבור למנצ'סטר סיטי, ויש גם כל מיני אינדיקציות עם אגוארו, שמבטר כבר על המספר שלו בטוויטר, מוריד את ה... עם הפרופו רשתות החברתיות, מוריד את המספר בטוויטר, כי אולי הוא כבר שיריין את זה למסי. איך אתה רואה את הסיטואציה שם לפני שנשמע ממישהו שמכיר את מסי ממש מקרוב?
יש פה סיטואציה מעניינת שמצד אחד, הנשיא של ברצלונה, ברטומאו, רוצה לשוחח עם מסי, שמסי בכלל לא רוצה לראות אותו, ואותו ברטומאו אומר, אני לא רוצה לשחרר בשום תנאי את מסי. כמובן למסי יש את סעיף השחרור של 700 מיליון, שכרגע לא נראה שאף אחד תחת הפייר פליי הפיננסי יכולה להוציא, אבל כמו שאמרת, אם יש מקום אחד שנראה רציני, זה מנצ'סטר סיטי, שגם שולחת אנשים בקרוב לברצלונה בשביל לדון בתנאים, והיא מוכנה להוציא מעל 200 מיליון יורו, וגם להעביר 2-3 שחקנים שברצלונה צריכה. ושוב, השאלה הגדולה היא, עד כמה כל האמירות האלה של המקורבים של מסי, כמו שהם מכונים, או אם תרצה הסביבה הקרובה שלו, הטענות שמסי זהו, גמר עם ברצלונה, אנחנו רוצים לשמוע מהאיש עצמו, והיום הדיווח המרכזי, מסי עומד לדבר, אנחנו עדיין לא יודעים מתי זה יהיה, אבל בקרוב
הוא ידבר. אז בוא נשמע ממישהו ששמע לא פעם ולא פעם את מסי מדבר, אנריקה צימרמן, מי שמכונה העיתונאי הישראלי המקורב ביותר למסי, שלום אנריקה.
שלום, ערב טוב.
אז מה אתה יכול ככה להעיר את עינינו לפי מה שאתה מבין, אם בכלל אולי אפילו הסתמסת, דיברת, אני לא יודע, מבחינת מסי ואנה פניו מועדות?
תראו, מסי, המרירות של מסי היא נמשכת כבר, זה תהליך של כמה חודשים. אני ראיתי את זה עוד לפני הקורונה, בחודש ינואר, אני ראיתי את הכעס שלו, אני ראיתי את חוסר התקשורת שלו עם ברטו, עם הנשיא, נשיא ברטומאו, ועם יתר חברי ההנהלה. היה נתק בינו, וגם השחקנים, שאר השחקנים, בקושי תקשרו עם ההנהלה. אני יודע שכל המרירות הזאת התפוצצה כמובן בעקבות ה-8-2, ואני יודע שהוא שמר על קשר צמוד, גם עם חברו צ'אבי בדוחה, בקטר, וגם עם פפ גוארדיולה, שהוא שומר לו סוג של אמונים במשך כל השנים. גוארדיולה לא פעם אמר לו, חצי בבדיחה, חצי באמת, אתה עוד תסיים את הקריירה אצלנו, בסיטי, והוא לא הגיב מסי כמו מסי, לא מדבר הרבה. בסופו של דבר, לפני שבוע, מסי התקשר לפפ גוארדיולה, ושאל אותו, תגיד, אם אכן אני ארצה לבוא, אתם מסוגלים לקחת אותי, רוצים לקחת אותי? ופפ ביקש לבדוק את זה, וחזר אליו כמה דקות אחרי, ואמר לו כן. עכשיו, הכל תלוי בהחלטה של מסי, הייתי אומר של משפחת מסי, כי גם האבא מעורב פה במגעים, האבא מדבר גם, אגב, דיבר באותו זמן עם מנצ'סטר יונייטד, והוא מנהל גם קשר עם אינטר, ובעצם יש פה משפחה פגועה של אנשים שהגיעו כשהוא היה בן 13 מארגנטינה, ילד עני מרוסריו, שמגיע שלא מבין את החברים שלו במסיה, כי דיברו קטלנית.
אבל אנריקה, זה יכול להיות גם לכיוון השני, הם חיו משפחתו, ילדיו כל חיים בברצלונה, עכשיו בגיל המתקדם שלו להתחיל חיים מחדש במנצ'סטר, לפעמים קודרת לעומת ברצלונה הזוהרת, אולי זה גם איזשהו שיקול משפחתי, כמו שאמרת, רק לכיוון האחר.
אתה לגמרי צודק, אני חושב שהמשפחה שלו, גם הילדים וגם אשתו, יש להם פה השפעה בכיוון ההפוך, נוח להם מאוד בחיים שלהם, בקסטל דה פלס, במקום שבו הם גרים, אבל כאן צריך לקחת בחשבון מכה בלתי צפויה, שהייתה כרגע עם קומן, וזה העובדה שהוא ויתר על סוארס, שהוא סוג של אח של מסי, של לאו. הם עושים הכל ביחד, הם חיים ביחד, אני ראיתי אותם במהלך הביקור בסעודיה, טסנו ביחד באותו מטוס 6 שעות מברצלונה לכיוון ג'דה, ואז הייתי איתם שם שבוע, ואחר כך חזרנו עוד 6 שעות, הם לא נפרדים לרגע, והם הולכים לבית ספר עם הילדים, יש להם קבוצת וואטסאפ של הורי הילדים בבית ספר.
ומסוארס נפרדו לא יפה בברצלונה, וזה בטח העליב את מסי, מעבר לעובדה שהוא לא יהיה איתו.
מאוד העליב את מסי, וחוץ מזה הכי קשה לו, זה שאין לו את החבר נפש הזה, שהוא כמו דרום אמריקאי, הם עושים אסדו ביחד, והם משחקים ביחד, מעבר למגרש הם חברים טובים. וחסר לו, כרגע אין מישהו כזה, והוא לא מצא בקומן גם אוזן קשבת לנושא הזה, קומן בא מאוד החלטי, והנתק עם ההנהלה הוא נתק מתמשך של הרבה מאוד זמן.
אז אנריקה, בכיוון הזה אני רוצה לשאול אותך, אנחנו למדים מהדיווחים שמסי ביום ראשון אמור להתייצב לבדיקות הרפואיות ולחזור להתאמן עם הקבוצה ביום שני, וכל זאת עושה רושם במסגרת אולי המאבק המשפטי שכבר נפתח, אתה יודע, עד היום צריך להזכיר, נאמר, יש מאבקים משפטיים מברסה, מאז שהוא עזב, הוא טבע אותם, הם טבעו אותו. איך אתה רואה את העניינים האלה, את כל מה שנקרא המלחמה המשפטית מתפתחת בין מסי לברצלונה?
אני בטוח שההנהלה של ברצלונה תעשה את כל מה שהיא יכולה כדי למנוע את יציאתו, אבל אני חושש מאוד שזה יותר מדי מאוחר, too little too late, מעט מדי מאוחר מדי, משום שגם המעמד של ההנהלה הזאת ושל הנשיא הוא מעולם לא היה רע ביותר. אני חושב שבמשמרת של ברטו קרה אסון לברסה אחרי 20 שנה. העובדה שהשחקן, באמת האייקון, השחקן הגדול בתולדות המועדון ואולי בעולם, רוצה לעזוב בצורה כזאת, והוא גם שולח פקס בביורו פקס, פקס משפטי, אבל בכל זאת בפקס, הוא נפרד מהמועדון, זאת השפלה מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר אני חושב שאין להם את הכוח למנוע את יציאתו, גם אם יהיה מאבק משפטי. אני יכול לספר לכם שאתמול ושלשום, וכנראה גם הבוקר, היו מאות תועדים בקמפ נאו, שפשוט הפגינו נגד ההנהלה ונגד ברטו, דרשו את התפטרותו, ויש גם הצעות אימון נגדו. אני לא חושב שהוא יגיע עד מרץ.
טוב, זאת תמונת המצב, הוא הופך להיות אויב האומה, אולי אפילו גם אויב האומה בישראל, אתה יודע, עם כל העדה שיש לברצלונה, כמות הבר מצוות תרד משמעותית.
בדיוק, בדיוק.
אנריקה, תודה רבה.
תודה לכם.
אנריקה. תודה ליאן, פייסבוק הזכיר לי שלפני שנה היה בארץ נשיא ברצלונה לשעבר ז'ואן לפורטה, הוא שהביא את...
הקודם, כן.
כן, הלפני קודם, כי היה באמצע עוד אחד, אבל לפורטה שהביא את רייקארד ואחרי זה את גוארדיולה, ובנה את הקבוצה הגדולה של המועדון, אז זה בדיוק הזכיר לי איפה ברצלונה הייתה פעם, לפני עשור בעצם, ואיפה היא עכשיו.
טוב, גם כאן, כמו ב-NBA, אני צריך להמתין למוצא פיו של האיש עצמו, שעל פי פרסומים אחרונים אמור לדבר גם. הוא לא עושה את זה לעתים קרובות. יהיה מעניין לראות מה יש, או לשמוע יותר, נכון לומר, מה יש לאיש עצמו להגיד על ההתנהלות ועל הכוונות שלו. לוינטן, נעשה פאוזה קצרה למוקד התנועה, מיד אנחנו שווים. בדרך 5 מזרח העמוס ממחלף גלילות עד הכפר הירוק, באלון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, ודרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. עדכונים ודיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550, ובאתר שלנו מיד חוזרים עם חזרת הליגות שלנו בענייני קורונה. כאן ספורט, זה היה אמור להיות, או אולי עדיין סוף שבוע חגיגי כשהליגות שלנו חוזרות, אמנם בלי קהל, ליגה לאומית, ליגת העל, אבל יש את ענייני הקורונה כמובן ברקע, כאשר בליגה הלאומית שנרחיב עליה בהמשך ניתחו כבר שני משחקים, בליגת העל חוזרים בשבת עם מועדון ספורט אשדוד מול קירת שמונה, בני סכנין מול בני יהודה, הפועל כפר סבא מול הפועל תל אביב, וביום ראשון הפועל באר שבע מכבי נתניה, הפועל חיפה ביתר ירושלים, הפועל חדרה מול מכבי חיפה, ומכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה. לוינטל, קודם כל יש בשורות מבחינת ענייני הבידוד, שזה הדבר המרכזי.
כן, אם אנחנו מדברים על המתווה לחזרת ליגת העל, אז צריך להגיד, מה שהייתה חובת הבידוד, ששחקנים לא יכלו לצאת מהבית לשום דבר חוץ מלאימונים ולמשחקים, אז זה מוסר, זה טוב.
הם עדיין לא יכולים ללכת לאירועים המוניים, חתונות, ברים, עניינים, הם צריכים לשמור על עצמם יותר מהאזרח הרגיל.
בדיוק, הם צריכים להיות מה שנקרא מקצוענים, ולהקפיד על כל הדברים, לא בלי התקהלויות, בלי מקומות ציבוריים וכל זה. מה שחסר במתווה, שאגב יש עוד חידוש, זה שלא צריך עם קבוצה או שחקן חוזרים מחול, כן, במסגרת קבוצתית, הם לא צריכים להיכנס לבידוד, זה מעניין. אבל
טוב, זה רלוונטי לאירופאיות שנרחיב עליהם
בדיוק,
אחר כך.
וזה כן. אחרת אפשר יהיה לקיים את הליגה. אבל מה שחסר לי זה התייחסות לנושא הבדיקות. אני לא רואה פה, בכל המתווה הזה אין שם שום התייחסות. וזה אחד המפתחות, אם אתה רוצה לטפל בקורונה, אתה חייב לפחות פעם בשבוע כל קבוצה להיבדק, אם לא פעמיים.
הנה, אנחנו רואים מה קרה עם זלזניץ' שם מול מכבי חיפה. נכון. שם בבוסניה מצאו 6, ובארץ מצאו עוד 4 שלא מצאו בבוסניה.
בדיוק.
וכך התבטל המשחק מול מכבי חיפה.
אז אתה חייב לעלות על זה מוקדם, כי אם אתה, אם אתה תחכה שכולם יפתחו תסמינים וכולם ידבקו ביחד, כבר יהיה מאוחר מדי. אז אתה חייב להקדים תרופה למכה ולהיות באמת עם אמצעים לבדיקות. בקטע הזה אני חייב לקבל עברות, ואני מקווה שהם יגיעו בקרוב.
טוב, קבוצה שהתמודדה אגב עם ענייני קורונה, היו שם שני נדבקים מבני סכנין, אבל היא גם התמודדה בשבוע האחרון עם ענייני הבקרה התקציבית, שכבר הודיעה שהיא מורידה את סכנין בחזרה לליגה הלאומית, כי התקציבה לא אושר, ובסוף היום יוצאת ההודעה, התקציב מאושר, קיבלו את האורכה, את
האירור,
והם ישחקו מול בני יהודה, למי שאולי טעה, לי לא היה ספק, תודה, ניסיון העבר של השנים האחרונות מלמד שבסוף תמיד מאפשרים את האורכה וזה בסדר. הסכנין מול בני יהודה, ואיתנו אלדד שביט, מאמן סכנין, שלום.
אהלן, אחר הצהריים טובים.
טוב, אז כל הרקע של הכסף והקורונה, בוא נגיד, לא דרך להתחיל אידיאלית את העונה הזו.
תראה, מה שכביכול היו בימים האחרונים לגבי ההורדה של הקבוצה, זה פחות דיג.
כן, כמונו, לא היה לך ספק שזה יסתדר.
כן, בוודאי, בטח. וגם, אני חושב שזה משהו שגם קרה בעבר, לא רק לסכנין, לקבוצות אחרות, ובסוף דברים הסתדרו, בטח ברמה של ליגת העל. אני לא זוכר שקבוצה הורדה בגלל שלא עברה בבקרה.
בענייני קורונה שהזכרנו, שחקנים שלך היו בבידוד.
זה כן, לא, לא. גם עניין הבקרה התקציבית שלא עברנו במהלך הפגרה, במהלך משחקי גביע טוטו, וגם העובדה שהיה לנו חולה קורונה, תוסיף לזה עוד 2-3 פצועים במהלך תקופת ההכנה. אז כן, כמובן שאני לא יכול להגיד שאני מרוצה באופן מלא מתקופת ההכנה שלנו, אבל נתמודד גם עם זה. התמודדנו יפה בגביע הטוטו עם כל מיני חיסורים וחסרונות, וננסה גם עכשיו בליגה להשלים את הפאזל תוך כדי תנועה.
תגיד, איך אתה מתרשם מהזרים שלך? בסך הכל יש לכם קאדר עושה רושם בכלל לא רע של זרים, גם אוסוולדו הנדריקס הבלם, גם לאונדרסון, גם אוטין שעדיין נמצא בבידוד ולא יהיה במחזור הזה. אז מה אתה חושב שהזרים שלך יכולים להקפיץ אתכם לעמדה שלא תצטרכו אולי לכם נגד הירידה עונה?
תראה, יש לנו את גם את אימרי וולשמן שממשיך איתנו מהעונה שעברה, שאני אותו מכיר מצוין ומאוד אוהב אותו.
למרות שלא הרשים בפועל חיפה, נדמה לי, נכון? לא היה...
אבל אצלנו הוא הרשים מאוד בליגה לאומית, והוא כבר מחובר למועדון, ואני מאוד, אני חושב שהוא שחקן ש... יכול לתת לנו תוסף, יש לו מאפיינים, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מחפש שחקן זר, אם הוא גם מהיר, גם חזק, גם גולר, וגם וגם וגם, אז סביר להניח שהוא לא הגיע לישראל. אז אתה מחפש איזה מאפיינים מסוימים, שיש לשחקן הזר הזה שאתה לא יכול למצוא אצלך בקבוצה.
טוב, כל הכבוד על רנשמן, אתה חושב שבסוף הסגל, כפי שהזכיר לבנטל, לא תתמודדו נגד הירידה, שזה מה שאולי צופים לכם?
אז לא, אז אני בא להגיד את וולשמן אני מכיר, את שלושת הזרים לא בקושי יצא לי להיחשף אליהם למעט האימונים הקבוצתיים, אבל במשחקים למעט אנריקז ששיחק במשחק האחרון, ואוטין לא שיחק בכלל במהלך גביעת אוטו, ולו אנדרסון איזה 10-15 דקות. אנחנו עדיין עם הרבה מאוד סימני שאלה, אבל להגיד כרגע בשלב הזה מי, מה הקבוצה עוד מוקדם. מה שאני כן מזהה זה שיש לנו באמת חבר'ה מחויבים מאוד, וזה דבר חשוב למאבקים, אין לנו את הכוכבים הכי
תגיד,
גדולים.
תגיד, אפרופו כוכבים ומחויבות, המועדון ויתר על מהרן רדי, אני מניח שזה בעיקר בגלל סיבות כספיות, אבל זה אחד שמכיר את ליגת העל כמו כף ידו ועשה הישגים מדהימים. אתה כמאמן זה בטוח חסר לך איש כזה.
שמע, העניין של מהרן רדי שוב, זה עניין שכל הזמן עולה ושואלים אותי עליו.
כי זה נראה אבסורד.
אין ספור פעמים. בגדול הסיטואציה היא שבמהלך השנתיים האחרונות המערן והמועדון עברו ימים לא פשוטים ביחד. היה אפילו שלב שאני חושב ששני הצדדים כבר היו רוצים לסיים את ההסכם אחד של השני. וברגע שנגמר ההסכם אז היו פה כל מיני שיקולים ובסופו של דבר הוחלט מה שהוחלט. אני בהתחלה, בתחילת הדרך, חשבתי שהוא צריך להמשיך איתנו, אבל ככל שבאמת עובר הזמן ולא קורה שום דבר בגזרה, אז המשכנו הלאה, אבל כבודו במקומו מונח, הוא לדעתי עשה סוף שנה מדהים לגילו, בטח
כן, שחקן בן 38. כן, עזר לכם בעליית הליגה, לא ספק.
שחקן בן 38, אני בן 38, אני בקושי יכול לעשות ברכיים לחזה ועקבים לישבן, והוא הדפיס 90 דקות ושם את הקבוצה על הכתפיים, אז כמובן שיש לו מניות בלתי רגילות במועדון הזה.
אלדר, שתי שאלות לסיום, תשתדל לענות בקצרה. אחת זה מה עם אוסאמה חלילה, אם יישאר במועדון?
אני לא יודע.
מבוקש במכבי חיפה לפי הפרסומים.
אני לא נמצא בתוך המסעים ומתנים ובתוך הדברים שקורים.
אבל אתה בונה עליו.
כן, כרגע הוא שחקן שלי, והוא אמנם קצת פצוע, אבל אני מאמין שבימים הקרובים הוא כבר יחזור.
ולסיום, על הקהל, תשמע, סכנין, מועדון שנודע עם התמיכה הנהדרת של הקהל, עד כמה זה יפגע בכם העובדה שאין קהל העונה להערכתך? לפחות
אולי דווקא יעזור, כי היו בלגנים עם סכנין גם בליגת העל עם ענייני קהל, הם קיבלו לא מעט עונשים על הסיפור הזה.
תראה, הקהל הוא כמובן הוא פרמטר משמעותי מאוד בקבוצה כמו סכנין, במיוחד שכשהולך הם דוחפים את הקבוצה בצורה בלתי רגילה. צריך להבין שכשאתה יוצא לאצטדיון, אני חושב שזה פוגע בשני הצדדים, כי גם בקבוצות היריבו, יבש, אתה עומד על הקווים ויבש, באמת, כאילו ממש אווירה מאוד יבשה. אז מבחינה, דווקא אבל כאילו די התרגלנו לעניין הזה, אנחנו מקבלים את התמיכה שלהם כמובן מאחורי הקלעים ומגיעים מועדים ותמיד יש את תמיד יש אווירה של כדורגל בעיר ובכלל במגזר, כל מקום שאתה הולך, כולם מחוברים ותומכים בקבוצה. כרגע זה בשלט רחוק אמנם, אבל שאתה יודע שגם יש לך אנשים בגב, לפעמים ככה בתוך הלב, אתה יודע שאנשים צופים, אנשים מחזיקים אצבעות, אנשים מחכים להצלחה של הקבוצה, זה גם עושה, אמנם מניות קטנות, אחוזים קטנים מבחינה מעשית, אבל בתוך הלב יש גם אחוזים כאלה ואחרים, אתה יודע שיש לך החזקת אצבעות, אני חושב מכל הארץ, כל המגזר הערבי תומך במועדון.
אלדד, אז מה נאחל לך קודם כל בריאות לכולם, ושלא תצטרכו עוד להיכנס לבידודים כאלה ואחרים, ושהעונה תהיה מוצלחת עד כמה שאפשר. תודה.
על הכיפק, תודה רבה.
ועוד עונה שנפתחת כבר הערב, לבנטלי, העונה הלאומית, אבל שם כבר יש משחקים שנדחים, גם הפועל כפר שלם, שהייתה אמורה לשחק מול ראשון לציון ביום שני, 5 לפחות חולים שם, והיא לא תוכל לשחק. גם נוף הגליל נכנסה שחקנים בבידוד, כי המאמן ירון אוכנבוים נדבק, והמשחק שהם תוכנן לערב מול ביתר בתל אביב בת ים, נדחה ליום שני זמני, יכול להיות שגם זה ידחה עוד יותר. בוא נשמע משחקן שאנחנו מכירים היטב, שחקן ותיק מליגת העל, שמשחק היום בכפר שלם, כאמור, לא תוכל לשחק לפתוח את העונה, לפחות לא מחזור ראשון בינתיים. שלום יובל שפונגין.
שלום, אהלן חברים, מה נשמע?
היה אמור להיות היום יום חג, למרות שאתם הייתם אמורים לשחק רק ביום שני. הליגה הלאומית נפתחת, אתם לא תפתחו את הליגה הלאומית ביום שני. ספר קצת על מצב הרוח בקבוצה.
כן, ככה התבשרנו על זה אתמול. אתה יודע, אתם יודעים, הכל קורה כל כך מהר, כל הזמן יש התפתחויות. ברור משהו שלא ציפינו לו. ציפינו כבר להיות עכשיו במצב שאנחנו מתכוננים למשחק ביום שני, ומתעסקים נטו מקצועית. אבל זה... זה העולם שאנחנו חיים בו, ואין מה לעשות. קודם כל, הבריאות של השחקנים גם, אז מקווה שזה יתבהר ויתסדר כמה שיותר מהר.
לפחות 5 שחקנים נדבקו בקבוצה. השאר מחכים, נכון? לתוצאות, לראות מה קורה.
כן, כולם נבדקים, נבדקו, ומחכים לראות את התוצאות, ואז נקווה להנחיות.
יובל.
קצת נקלו על העניין.
יובל, השחקנים שנדבקו, האם הם התלוננו על סימפטומים, או שככה בבדיקות שגרתיות מצאו את זה?
לא, ממה שאני יודע, הם כן היה להם סימפטומים.
טוב, אז נקווה שקודם כל באמת זה נעצר ולא יהיו שחקנים נוספים. אגב, ממש היום מתפרסם מתווה חדש שכן מאפשר הקלות לכם השחקנים ויאפשר אולי לקיים עונה, יובל. כלומר, תוכלו לצאת מהבית, לא תצטרכו להיות בבידוד חודשים ארוכים כמו שהיה עד עכשיו. תוכלו לקיים שגרת אימונים וגם לצאת לכל מיני מקומות במגבלות מסוימות. איך אתה מרגיש עם זה, עם מה שהולך להיות?
זה מאוד משמח לשמוע את הדבר הזה, כי באמת אני לא יודע כמה מעשי זה היה להיות כל השנה בבידוד, מה גם שאני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא יהיו עוד מקרים, אבל...
תראה, אבל עדיין תצטרכו לא להיות באירועים המונים, לא מקומות ציבוריים, כל יציאה מהבית תצטרכו, מה שנקרא, הקפדה יתרה, כך על פי המתווה שאושר על ידי משרד הבריאות, כך שעדיין תצטרכו מאוד לשמור על עצמכם, והנה גם כששומרים קורים מקרים, אנחנו רואים.
כן, גם בלי קשר, כל אחד בחיים האישיים שלו הוא שומר, וגם אני כמה שאני יכול, ומסכה, וכל הכללים של זה, ובאמת, האמת שאני אישית, אני משתדל להימנע מהתקהלויות וללכת לאירועים המוניים, אז ככה שזה משהו שבכל מקרה, אני חושב שהשחקנים הם עופים. בסדר, אני צריך לעשות את ההתאמות ולעמוד בכללים, והכי חשוב שאנחנו רוצים שהעונה תתנהל כרגיל.
כן, אתה יודע שזה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם אומרים לשחקנים, אל תצאו, תהיו מקצוענים, אל תבלו, אל תלכו לברים, תהיו מקצוענים. יש שחקנים, אני רוצה לשאול אותך יובל, שכל ההגבלות האלה גורמות להם להיות יותר מקצועיים, דווקא יותר לקחת עבודה ברצינות, ויש כאלה, שאתה יודע, מתלוננים וזה פוגע להם בשגרה.
יש פה גם דיאל של הנפש, להיות בבידוד כל כך הרבה זמן, זה קשה, יובל בטוח יכול גם להזדהות עם הסוגיה הזאת.
אבל אני רוצה לשאול אותך, יובל, איך אתה מרגיש שההגבלות האלה השפיעו עד עכשיו על הקבוצה ובכלל?
אני לא מרגיש שהם השפיעו עכשיו באופן ישיר על ההכנה שלנו מתחילת העונה. חושב שההתנהלות הייתה רגילה, היה לנו... אימונים רגילים, משחקי אימון, כל אחד באופן אישי. ברור שצריך לעשות את ההתאמות. יש כאלה שזה יותר קל להם, יש כאלה שזה יותר קשה, זה גם תלוי באופי של האנשים. יש כאלה לבד, יש כאלה עם ילדים, עם משפחות. זה כל אחד בסיטואציה אחרת, ככה שזה באמת משהו שמשתנה מאחד לאחד. אבל כמו כולם, זו תקופה באמת משוגעת, אבל... אני חושב שהשחקנים, קודם כל, הם באמת רוצים להמשיך לשחק, ככה שאני חושב שאם לא יהיה להם כדורגל, יהיה להם עוד יותר קשה. אז אני חושב שעדיף באמת להקריב ולעמוד בהנחיות מסוימות ולהמשיך לשחק.
אתה ירדת עד ליגה א', כי להמשיך לשחק, את המקצוע שאתה אוהב, היית בקבוצות הכי גדולות בארץ, מכבי תל אביב, תכף נדבר עליה מילה. עכשיו עולה חדשה לליגה הלאומית, אמנם אנחנו לא יודעים מתי תתחיל לשחק, אבל קצת מבחינת ההרגשה שלך לקראת פתיחת עונה בליגה הלאומית עם קבוצה טריה שם.
כן, יש ציפייה, יש התרגשות. האמת שאני עוד לא שיחקתי בליגה הלאומית, ככה שכל שנה יוצא לי איזה משהו, גם שנה שעברה הייתי פעם ראשונה ליגה א', לפני שנתיים הייתי בהישרדות עם אשדוד. כל פעם יש איזה משהו, ככה שאני שמח שהשנה גם יוצא לי להתחיל איזה משהו חדש, ככה שעוד לא חוויתי. ובמיוחד עם המועדון הזה שעשינו דרך משנה שעברה ועלינו ליגה, ככה שכן, אנחנו מחכים.
הישרדות אבל, זו המטרה, הישרדות ושמירה על הבריאות.
כן, קודם כל שמירה על הבריאות, זה הכי חשוב, אבל הישרדות אתה מדבר מבחינה מקצועית?
כן, בליגה.
כן.
אני לא יודע, אני לא... לא אוהב לתת הגדרות, ואתם יודעים, הכדורגל הוא כל כך דינמי ונזיל, אז גם התארות יכולות להשתנות
תוך כדי תנועה.
תוך כדי תנועה, ובכלל מלכתחילה אנחנו לא, אני ספציפית לא מישהו שחושב קטן, ואני לא, אני לא רוצה
להמניח ציפיות.
תגיד לי, יובל, איך אתה מתרשם מכבי תל אביב עד עכשיו, ושני המשחקים באירופה, במיוחד ה-3-0 הדי מרשים על סודובה, הליטאית אתמול?
אני מקווה שימשיכו ככה, יש דרך, הם נראים טוב עד עכשיו. אני מאוד מקווה שהם יצליחו להפיל לשלב הבתים. אני מבין שמהסיבובים הבאים גם יש משחק אחד, נכון?
כן, לא, עד הפלייאוף יש משחק אחד, נוקאוט.
סיבוב הבא זה משחק אחד, סיבוב השלישי.
ואני מקווה שהם באמת נראים מוכנים פיזית ומנטלית, וסגל באמת איכותי, ועוד ממה שאני שומע, רוצים להביא עוד חיזוק, ככה שאני בטוח, וכמובן שאני אוהד ומחזיק אצבעות לחברים שהם יעשו את זה.
איך אתה רואה את כל הסיפור של הנבחרת? התאמנת, שיחקת בנבחרת, כל סיפור רוטנשטיינר ובכלל?
תשמעו, זו שאלה טובה. אני בכללי בעד ישראלים. אני ציוני כזה. אבל ישבה ועדה ולא חשבה שיש מאמן מתאים, אז לא יודע, אני באמת קשה לי לענות על זה. אני רק מקווה ומחזיק את מאוד שבאמת יהיה שינוי, וכן נצליח לעשות את מה שאנחנו לא מצליחים כל כך הרבה שנים.
יובל שפונגין, שיהיה בהצלחה בקבוצה, שתתחילו את העונה בתחייה קלה, אבל בצורה סבירה, ותודה.
תודה, תודה לכם, מקווה מאוד.
מוקד התנועה. בדרך החוף צפונה עומס כבד, ממחלף חוף השרון עד מכמורת, באלון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, ודרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. דיווחים נוספים, כוכבית 9550. כאן ספורט, ועכשיו לגאווה הישראלית, והעתיד כבר כאן, בגלישת רוח. הנבחרות שלנו התעקשו לצאת למרות ענייני הקורונה לאליפות אירופה בשוויץ, בדגם הפויל, זה לא הדגם העדכני, אלא הדגם שישמש את הנבחרות ב-2024 באולימפיאדת פריז, ושם ילדה, עוד לא בת 16, דניאלה פלג זכתה במקום רביעי כללי, ובמקום הראשון עד גיל 19, שוב, היא עוד לא בת 16. שלום דניאלה.
שלום.
וואו, עוד לא בת 16, ולמעשה אלופת אירופה עד גיל 19 בגלשן החדש.
נכון.
ספרי.
הייתה תחרות קשה. כל הגולשים והגולשות הכי טובים בעולם הגיעו. כאלה שכבר מתאמנים על הדגם הזה כבר 4 שנים, 3. הרבה יותר מאיתנו שאנחנו התחלנו להתאמן עליו רק השנה.
כמה מתחרות עד גיל 19 על המדליות היו לך שם?
משהו כמו 15.
והפתעת קצת את עצמך גם בהצלחה הזאת בגלשן, שלמעשה הוא גלשן חדש עבורך?
לא, אני מושג מה הרמה שם, בכלל. אני רק ידעתי שיש שם אלופות עולם בדגם הזה כבר, וכאילו, האמנתי שהרמה לא טובה, ולא חשבתי שנצליח להגיע לעסק כזה.
איך זה התחבר כל כך טוב עד למדליית זהב בקטגוריית גיל הזו?
הרבה, התאמנתי עליו הרבה לאחרונה. הרבה שעות ים, אימונים, ופשוט הצלחתי להביא את היכולת שלי לידי ביטוי.
אנחנו מכירים את הניל פרייד, את ה-RSX, את הדגם הזה. מה שונה הדגם שהולכים להשתמש בו בגלישה באולימפיאדת פריז, שלשם את מכוונת?
נכון. בגדול הגלשן הזה הוא מרחף מעל המים. הגלשן RSX הוא היה בתוך המים, וזה מעל המים. אז יש את הסנפיר, נקרא פויל, שיש לו, זה בעצם עם כנפיים, כנפונים כאלה.
כן.
וזה מה שבעצם נותן לו את העילוי. צריך לצבור מהירות, זהו, ואז הגלשן מתחיל לרחף.
את גלשת, את גולשת עדיין גם על הגלשן המסורתי, נכון? הניל פרייד, אנחנו מתכוונים.
אז זאת הייתה השנה הראשונה שלי בדגם הניל פרייד. לא יצא לי להתחרות עליו בחול בגלל הקורונה והשינוי בהדגמים.
כן.
זהו.
יפה. עכשיו, מעבר להישג שלך, המדהים, מדליית זהב עד גיל 19, סיימת בתחרות הכללית, במקום הרביעי, ממש מרחק נגיעה ממדליה. את מרגישה פספוס או מרגישה גאווה שבגיל כזה כבר, ובדגם חדש כבר הצלחת להגיע למקום רביעי?
פספוס אני לא מרגישה. הרבה גאווה. מקפתי הרבה את אלופת העולם בדגם הזה, הרבה בנות עם הרבה יותר ניסיון ממני. מדליית זהב אולימפית, הייתה גולשת שם אלופה אולימפית מלונדון, בדגם הנילפייט, שגם אותה עקפתי, אז סיטפוסן.
איך הייתה כל החוויה להתחרות שם במגבלות הקורונה עם הבידוד ומגבלות על האימונים וכל זה?
אז בהתחלה היינו צריכים להשיג הרבה אישורים, אישה הנשיאתית של הפועל, ואת האמת שהצלחנו גם להשיג אישורים להתאמן בבידוד, ככה שהבידוד לא כל כך פגע בנו. וזהו, היה כיף מאוד להתחרות, לטוס לחול.
ועכשיו חוזרים הביתה עם הרבה גאווה ועם הרבה תקוות להמשך, נכון? מה המשימה הבאה שלך?
נכון, יש אליפות עולם באוקטובר בגרדה, באיטליה, לשם מכוונים.
למדליה.
נכון, זאת המטרה הבאה.
דניאלה פלג, הרבה הצלחה, כל הכבוד.
תודה רבה, תודה.
אז הגולשים חוזרים ארצה עם הישגים יפים. לבנטל, ברחנו קצת הזמן, אבל יש היום, נקווה, הישגים יפים יהיו לישראליות. ביתר משחקת ממש עוד חצי שעה בתאוטה, זה השם של הקבוצה, כן?
כן, תאוטה.
תאוטה באלבניה. כן,
אלבניה, אני מזכיר לך שביתר לפני שנתיים, פעם אחרונה שהייתה באירופה, כן. עפה לקבוצה מגריאורגיה, אבל הפעם... אני מאמין ביתר מספיק טובה עם אלי רנטה.
ובאר שבע מארחת ברבע לתשע את בתומי באצטדיון בפתח תקווה. ומכבי הסטאד שלה עלתה לסיבוב המוקדמות השלישי, ניצחון 3-0 על סודובה. לבנטל, תודה רבה.
תודה לך, ליאן.
נודה לשימון דוקרקר, הטכנאי כאן באולפן, אריאל מור בתל אביב, משה מושקוביץ בירושלים, וכמובן גם למפיקה אורית שולץ. כאן ספורט, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. תודה שהזנתם, ביי ביי.